שאנחנו עומדים בה. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אז בפשטות, הלמד של לבני ישראל, זה אל בני ישראל. רש"י הרגיש בקושי, ורש"י הסביר את זה בצורה אחרת. לא חשוב עכשיו מספר הדוגמאות שהביא רש"י, ולמה הביא את הדוגמאות האלה. זה עניין בפני עצמו. אבל כתוצאה מהניסוח המיוחד הזה, יש בחז"ל, ויונתן בן עוזיאל הוא אחד מהם, ויאמר פרעה לדתן ולאבירם בני ישראל ומשתיירים במצרים. הוא באמת אמר לבני ישראל, וכך יש גם במקור המדרשי, ואמר פרעה לבני ישראל לדתן ואבירם שנשארו במצרים ובאו עם פרעה. ואחר כך כשראו הים נבקע לבני ישראל, מיד טעו בליבם ונתערבו עמכם בני ישראל. סיפור חדש לגמרי. היה פה איזה משתפי פעולה, היה פה איזה גייס חמישי. היו פה אנשים מבפנים שכשיוצאים כולם ממצרים, הם נשארים במצרים, והם משמשים כאין יועצים לפרעה. ואמר פרעה לבני ישראל, זה בני ישראל ספציפיים. אלא מה? כשפרעה מתלווה אל כל ה-600 רכב וכו' וכו', אז גם הם הולכים יחד איתם, לראות מה קורה פה. ואז נבקע הים, והם ברגע האחרון עוברים את הגדר, מהחטיבה המצרית אל הקבוצה הישראלית, ולכל אורך הדרך הולכים איתם. בהערות של הרב קשר הביא שזה מדרש, והמהדיר כתב לא ידעתי מקורו, ולא ידע שמקורו הוא בתרגום יונתן בן עוזיאל כאן. ובהגדה של נוסח תימן יש כנראה עוד איזה שריד של המדרש הזה, שהיו רשעים בישראל והיו מליגים על משה ועל אהרון. מיד הביא הקדוש ברוך הוא עליהם דבר גדול בימי החושך, וביקש משה עליהם רחמים על אלה שהיו בחושך ואין להם סיכוי שיצאו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש במדרש הזה מין רמז דק, יהודים יוצאים לחירות, מה פירוש הקדוש ברוך הוא ממית אותם? חבל, למה שהיהודים האלה לא ינצלו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משייר לך דוגמה מהם, נשתיירו מכולם דתן ואבירם, שני אחים רשעים גמורים. זאת אומרת, מכאן יש כאילו פתרון לבעיית הגמול שאנחנו יכולים לשאול. יהודים ישבו במצרים, סחבו טיט, סבלו, רוצים לצאת, מה הקדוש ברוך הוא הורג אותם? משה רבינו עצמו לא שואל, יש כאין זה במאמר חז"ל במקום אחר, שעל אותם ילדים שהיו משוקעים בטיט, אז גם כן, בסדר, אותה נשמה יהודית שגדלה ביל הילד הזה והכניס את זה לתוך הטיט הזה, לתוך הלבנים, נו, מה היא חטא? אז כמובן שבחשבון גדול, אנחנו מבינים, אבל מה קרה עם החשבון הפרטי? זה מקום אחד בחז"ל שהקדוש ברוך הוא, כל אחד שהיה משוקע בטיט הזה, אז הוא הראה למשה פעם ופעמיים מה היה קורה אם הילד הזה היה גדל. זאת אומרת, מידת הדין בלולה במידת הרחמים, משפטי השם צדקו יחדיו. זה הכל משוקלל עד לפרט האחרון. וכאן לפנינו מפורש, שאמרו, אתה רוצה דוגמה? לא כתוב שמשה רבינו שאל, אבל מהתשובה של הקדוש ברוך הוא אנחנו למדים. אז הוא אמר לו, יש לך כבר דוגמה. ולכל אורך הדרך, איך משה רבינו סבל מהם. על דברי יונתן בן עוזיאל זה יש בעדות ביוסף, לא ראיתי את הסבר מבפנים. תמה על פירושו של יונתן, אם נתן ואבירם לא רצו לצאת ממצרים, למה לא מתו בשלושת ימי האפלה כשאר אישי ישראל? והוא כמובן לא ראה את המדרש התימני הזה. הוא מיישב שמשה לא גילה לכולם שיוצאים ממצרים, כי הוא הלא אמר לפרעה שהולכים רק לסבור שלושת ימים במדבר. על סמך כך השאילו להם המצרים כלי כסף וכלי זהב, כי ההשאלה פירושו של דבר מתנה על מנת להחזיר. את המלשינים לא שיתף בבשורת הגאולה, כמו שנאמר בעניין שאילת כלים דבר באוזני העם. למה באוזניהם? למה לא יכריזו? תמסור להם בלחש את המטרה הסופית, מפה לאוזן. דתן ואבירם לא ידעו כי יוצאים לחלוטין ממצרים, לכן לא נהנשו. הם רק לא רצו להצטרף לזובחי הזבח במדבר. לפי זה היו דתן ואבירם, טוב, זה כבר המוסר שרצה מחבר לו, לאומיים בלבד, הם הצטרפו ליציאה לחופש, אבל לא לסבוח זבח. בסדר, כך, כיוון שאני לא יודע מי זה העדות ביוסף, אני לא יודע איזה משקל ייחס לו. על כל פנים, יש פה איזושהי התייחסות גם לטענות האלה, או לגישה הזאת של יונתן בזויאל. זוהי פעם ראשונה שיש לנו בפרשה שלנו סתומים. סתומים במקום שאפילו לא חשבנו. ואמר פרעה לבני ישראל, מי הם בני ישראל אלה שהוא אמר להם? אז אם אתה מפרש כדברי רש"י וכמו הפירוש המקובל על בני ישראל, אז אמר פרעה בליבו, אמר פרעה ליועציו, לא כתוב אפילו. אבל אם אתה אומר זה לבני ישראל, זה דיבור בנוכח, אתה מגלה שדתן ואבירם מבצבצים לך פה. אבל עוד לא גמרנו איתם. על שפת הים אומרים ישראל כשהם במצוקה, וחזל הרי מספרים שהם נעשו על שפת הים כמה וכמה כיתות, זה אומרים ככה, זה אומרים ככה. יש כאלה שאומרים, הלא זה הדבר, זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים. כולנו למדנו פרשת שמות, כולנו למדנו פרשת וערה, אנחנו לא מצאנו ששם כתוב שאמרנו את הדבר הזה. לכן כתב אבן עזרא, איננו מפורש. בסדר. יש לנו פה דוגמה של דיבור סתום, זאת אומרת של איזה קבוצה שכך טענה על שפת הים, וזה לא מופיע במקור, רק ידענו כי כן היה. איפה אנחנו יודעים שכן היה? כי איך יאמרו לו בפניו דבר שלא היה? ודבר הזה הוא בכלל ולא שמעו אל משה. אז אבן עזרא אומר קודם כל, ולא שמעו אל משה, זה לא רק פסיבי שהם לא שמעו, הם התווכחו איתו, והם אמרו תרד מאיתנו. תתן לנו, מה אנחנו יודעים, נצא למדבר, אנחנו יודעים, אומר, זה כלול בתוך זה. והוא אומר, ומי יאמר הרבה מת שהם אמרו בפועל, מפני שהרי, אם הם היו אומרים למשה, לא זה הדבר שדיברנו, והם לא דיברו, היה משה אומר להם, רבותם, מתי אתם אמרתם לי, אף פעם לא אמרתם לי את זה. בפירוש נוסף שלי בן עזרא, ואף על פי שלא מצאנו כתוב, מתי אמרו לו ישראל כן? ידענו, כי כן היה. כי דברים רבים ידענו מאחריתם. אז כאן אבן עזרא מכניס עוד איזה מומנט. יש דברים שהם אמנם סתומים, אבל אחר כך מתגלה איפה מקום זה מבצבץ. אז ידענו מאחריהם, מאחרי שהדבר הזה יתרחש, מזה עצמו שהם אמרו לו, הלא זה הדבר שדיברנו אליך. נניח שעל שפת הים לא הייתה בעיה כזאת, והם לא היו מעלים את הטיעון הזה, אז באמת לא היינו יודעים. בוודאי שאנחנו לא יכולים לדעת את כל מה שהיה במסע ומתן ובדיונים שבין משה לבין ישראל. ברמב"ן, משהו מעין זה, והיו מאוד ויצעקו בני ישראל ואמרו אל משה, איננו נראה כי בני אדם הצועקים אל השם להושיעם, יבעטו בישועה אשר עשה להם, ויאמרו כי טוב להם שלא יצילם. הרי הם ראו שיצאו, אז איך זה מסתדר סתם ככה? הם ראו והאיש משה גדול מאוד, בעיני יוצאים, רואים מופתים, רואים זה, איך פתאום אומרים כאלה? אבל הנכון הוא שנפרש כי היו כיתות. זאת אומרת, זה... הסתירה היא, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. דיינו, הם צועקים כי הם מאמינים שיכול לעזור להם. אז מה הם אומרים על משה בבני כבר במצרים? מה נפשך? אם אתם מאמינים שתפילה תעזור, אז מה אתם אומרים שהם קברים? לכן אמר הרמב"ן, אבל הנכון, בעקבות חז"ל, שנפרש כי היו כיתות. צריך פה טברה, צריכים פה לחלק את הפסוק. הייתה כיתה שצעקה, והייתה כיתה רוטנת. והכתוב יספר כל מה שעשו כולם. אמר, כי הכתה אחת צועקת אל השם, ואחת מקרשת בנביאו. במשה, ואינה מודה בישוע הנסת להם. ויאמרו כי טוב להם שלא יצילם. ועל זה כתוב ויאמרו על ים סוף, על ים בים סוף. אותו פסוק בתהילים ה-ח' ובתהילים ק"ה, שיש בו סקירה במשקפיים של משורר תהילים על מה שנעשה אז מבחינה היסטורית, אז שם כתוב ויאמרו על ים סוף. ויאמרו ים סוף. קודם כל חלק אמר, צעקו אל השם. אבל הוא אומר, זה מה שכתוב. אותה קבוצה שרמוזה בפסוק ויאמרו אל משה מבלי אין קברים, היא הקבוצה שעליה אמר משורר תהילים שהם מרו על ים סוף. ברש"י, אשר דיברנו אליך במצרים, אז אבן עזרא אמר, אינני יודע מתי הם דיברו את זה, או שרמז לזה. רש"י מבקש כל דבר סתום כזה לפרש. אומר כתוב, ואיכן דיברו? ירא השם עליכם וישפוט, לדברים חריפים. אמנם הסיטואציה ששם הדברים נאמרו, הייתה לכאורה צודקת, כי הם הרגישו את הכבדת העול, וישוע בינתיים הם לא רואים. על כל פנים רש"י אמר, בירא השם עליכם וישפוט, זה מה שדיברנו אליך במצרים. ויפגעו. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים ללכת לבדוק מה קרה. מה היה בזמן שהם אמרו, ירא השם עליכם וישפוט. ויפגעו אנשים מישראל את משה ואת אהרון, ורבותינו דרשו כל ניצים וניצבים, דתן ואבירם היו, שנאמר בהם יצאו ניצבים. אז אני לא רוצה עכשיו להתעכב, אבל איך רש"י פה בעדינות? בפשט, רש"י לא הייתה לו הוכחה מן המקרא שהאנשים הללו שפגעו את משה ואת אהרון והגיעו עליהם בטענות שהם דתן ואבירם. גם לא משמע שהם אומרים את זה בטיעון. גם לא משמע שהם אומרים את זה באיזה טרוניה. הם מרגישים שהכבידו, גם הכתוב לא דן אותם לקו חובה. לכן אומר, רבותינו דרשו. הם באמת, לכאורה, יש צד להבין את המצוקה שהם נמצאים בה. אלא רבותינו יש להם כלל, כי כתוב ניצים וניצבים, וניצבים לפני משה, אז אמרו את זה. וככה מקור גם המדרש. ניצבים לקראתם, מהו ניצבים? אמרו רבותינו זל, דתן ואבירם היו עמהם. זה כבר מקל את העניין. זאת אומרת, כי מהפשטות משמע, או שזה היו שוטרי בני ישראל, או שזה היו אנשים שהרגישו מחויבות לציבור. אז הלשון, ואולי לכן בחר רש"י לא לומר במפורש, כי כל הכלכלה במקרה הזה לא תלויה דווקא בדתן ואבירם. הם היו עמהם, שכתוב בהם דתן ואבירם יצאו ניצבים, התחילו מחרפים ומגזים כלפי משה ואהרון. זאת אומרת, הציבור כולו הרגיש בכל הסיטואציה הזאת, משה ואהרון בדיוק יוצאים והם עומדים לפניהם, אז הפגישה לא הייתה הכי סימפטית, מפני שבאיזה מקום שהוא הם מרגישים אלה רוצים להציל, ואלה כתוצאה מהפעולה הזאת דווקא מחמיר המצב. אז קשה לדעת למה המפגש הזה הוביל. אבל כיוון שהיה שם דתן ואבירם, הם היו עמהם, אז הם כבר הביאו את כל העסק. זאת אומרת שהכלכלה שתולים בכל המצב הזה, זה כתוצאה מהשאור שבייסה, שדתן ואבירם הם כן הרתיחו את כל המפגש הזה. אז זוהי למעשה פעם שנייה. זאת אומרת, פעם ראשונה זה פרעה לבני ישראל, פעם שנייה זה כשאמרו, על זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, ולצורך זה אנחנו מוצאים שבמצרים אכן הם דיברו, ועוד פעם דתן ואבירם. ופעם שלישית, במן, ויותירו אנשים ממנו. מבטיחים לכם את הכל, אמרו, תראו. אלא מחוסרי המנה, אנשים ממנו, לא כולם, מחוסרי המנה שהיו בהם. ומי הם? אמר רבי שמעון בן לוי, אלו דתן ואבירם. נאמר כאן אנשים, יש לנו בעיה, אנשים לפעמים הם בהוראה חשובה, נראה את זה. ונאמר להלן אנשים, שנאמר סורונה מעלו עלי אנשים. מה אנשים שנאמרו להלן דתן ואבירם, אף אנשים שנאמרו כאן דתן ואבירם. נו, זה כבר דבר באמת שאפשר להבין. אבל האמת היא שאפשר גם באיזה מקום שהוא לראות את זה כדאגה לאנשים ולילדים. מה יהיה עם פרנסה? מי אומר שיהיה מחר מן? אז הם הותירו להיות בטוחים בדבר הזה. איך בכלל גילו את הדבר הזה? הרי מה קרה? כל אחד לקח את זה הביתה. הוא השאיר את זה מסתום מקרר לא היה, השאיר את זה בצידנית, השאיר את זה באיזה זווית שעשו שם באוהל, שרוח תנשוב ותקרר את זה. זה דבר ששייך למטבח. וירום תולעים ויבאש. מאיפה ידעו מה שנעשה במטבח של החבר? מאיפה בכלל ידעו את הדבר הזה? שלא לדבר שיש פה גם איזה קושי הגיוני. תולעים באוכל, זה כבר דרגה גדולה מאוד של ביאוש. הסדר צריך להיות קודם ביאוש, שקודם ויבאש, קודם זה קיבל איזה קרום, קודם זה התחיל להסריח, ואחר כך באו גם תולעים. על כל פנים, כל אלה הרי הם דברים שנעשים בקדרה. איך הדבר הזה יתפרסם? זה מה שיש במדרש. וכמיין ידעו ישראל שהותירו, אלה שראו כלים, כלים של תולעים, יוצאים מבית דתן ואבירם, אלו לאלו. הדחתיו כסילים מרים קלון. לימדו אותם. פתאום רואים, רואים, זה נחיל גזה של תולעים ראשים. דתן ואבירם, שני אחים, שבט ראובן, התחיל שיירה כזאת. כל ישראל רואים. על פי זה, הוא גם יישב למטה. כלים, בסדר, כלים. אז באיזה מקום שהוא, זה כנראה איזה מין שיירה כזאת. ובמדרש, והירום תולעים ואיבש, וכי יש לך דבר שבתחילה עושה תולעים ואחר כך מביש, אלא שהקדוש ברוך הוא ביקש להראות מעשם לבריות, שלא יריחו את ריחו בערב, ויעמדו וישליחו אותו. אלא שהיה עושה לכל אותו הלילה, שורות שורות של תולעים. קיצר, דתן ואבירם, יש להם איזה שובל של תולעים, שנסחב מהאוהל שלהם, עוד לפני זה לפני, זה עוד בכלל עוד לא התקלקל, רק הותירו, כבר יש לו את החטיבה הזאת של התולעים. וכמובן שאחרי זה בא גם הביאוש. והפעם הרביעית שיש לנו פה איזה שתומים, יצאו מן העם ללקט. מפורש, מישהו, אנשים, קבוצה. אז יש במדרש, זה דתן ואבירם. אלא שהמדרש מבליע פה איזה כלל, שכל מה שאתה יכול לתלות ברשע, תלה. וכל מה שאתה מוצא אנשים לעניין כללה, אינה מלהם. כאן יש לנו כלל יסודי גדול בכל הסוגיה הזאת שאנחנו עומדים. מלא כשאתה מדבר על מצרים, אין באמת בכל מקום, ניצים, ניצבים, אתה יכול עוד למצוא איזה כלל. האמת היא שבעצם הכלל הזה של ניצים וניצבים, אתה כבר מרגיש שחזל לא רוצים סתם לומר דברים באלמה, אלא הם מבקשים למצוא איזה בית אחיזה. בסדר? אתה גם שומע במושג ניצבים, אתה שומע איזה התייצבות, אתה שומע איזה קריאת תגר, אתה שומע איזה שחצנות. נו, אז אנחנו כולם זוכרים את המקור שדתן ואבירם יוצאים ניצבים פתח או עליהם, משה רבינו במשבר של פרשת קורח. אז זה יכול להיות הביטוי לעסק כולו. אבל פה יצאו מן העם ללקט. אז הוא אמר כלל. אלא במאמר המוסגר יש פה כמה דברים מעניינים בהערות שהרב קשר הביא. וזה גם נוגע גם להלכה וגם לפולקלור. ראיתי בספר המתמים ערך שבת, טעם למנהג שבשבת שירה מפזרים לפני העופות ריפות, קשה. זאת אומרת, דרך כלל היו נוהגים לפזר בשבת שירה, שיריים של הקוגל, שיריים של הצ'ולן, שיריים של הדייסה. בחוץ על הארץ זה היה גם מתלווה לעניינים מאוד פולקלוריסטיים. על כל פנים במזרח אירופה היה שלג, בדרך כלל באמצע שבת, שלג מפוזר על פני כל הרחוב, וזה היה עיסוקם של הילדים ללכת, להשתעשע, לזרוק לציפורים, והציפורים היו באים ומלקטות. למה? משום דעית בילקות על הפסוק, והיא ביום השביעי יצאו ללקוט מן העם ולא מצאו, וקשד היה לו לכתוב ולא היה. מה זה לא מצאו? מציאה זה דבר שהיה, ואתה לא מוצא אותו. הרי כאילו היה מעולם, הרי בשבת לא ירד מן. אך. אז הוא משלים איזה מדרש. לפי שדתן ואבירם, הם רצו לסדר את משה, והם חששו, אולי באמת משה צודק ולא יהיה מחר. אנחנו נעשה לו תרגיל. בלילה קמו, לקחו מן המן שהיה להם בבית, פיזרו על פני השדה, והתכוונו שמחר בבוקר יצאו, וימצאו, משה בדי. לפי שדתן ואבירם יצאו בליל שבת מחוץ למחנה, ופיזרו שם מן המן שהבידם על פני המדבר, כדי לעשות דבריו של משה פלסטר, שאמר שביום השביעי לא יהיה בו, ואמרו אל העם, צאו וראו שנמצא על פני השדה, ועל כן יצאו מן העם ללקוט. זאת אומרת, כתוצאה מן המדרש הזה, שמיד ראה שעוד לא מצאו את איפה הוא כתוב, אז זה לא העם זה דתן ואבירם. העם באמת היו אנשים תמימים. כי דתן אמרו, יש מן, יש מן. נו, מי לא הולך ללכות? העונש של דתן ואבירם, שהם לכתחילה רצו פה ללמד איזה לקח את משה, וחיפשו, ולא מצאו, מפני שהעופות אכלו מקודם שבאו. ועל כן צריך ליתן שכר לזה. ובשבת שירה קוראים פרשת המן. זה היה המנהג הפולקלוריסטי, אלא שהוא לא כל כך פשוט מבחינת הלכה, ויין מגן אברהם, ותוספת שבת, בקיצר יש שם בעיות, כי הרי אין מזונותם עליך, אז זו שאלה שמותר לתת לפני העופות, אוכל בשבת, בקיצר, המשתברון נדמה לי גם כן דן בעניינים האלה. זאת אומרת שגם המנהג הזה, נדמה לי שגם בסידור יבץ, ערער על הצד ההלכתי שבדבר, אם זה אפשרי או לא אפשרי. הנוגע לענייננו, והנה המאמר בשם הילקוט לא מצאתי. זאת אומרת, זה מופיע ומסתבר שמי שמצא את התמים האלה, מצא איזה ילקוט כזה. הנפקימינה לגבי הסוגיה שלנו, שדתן ואבירם לא כלולים במילה העם, אלא הם מסתתרים מאחורי המעשה, הם סתומים שבסתומים. מתחת לעם מסתתר יהודים תמימים. ולמה היה להם אבא מין לצאת? מפני שהם באמת היו באיזה מקום שהוא בתוך העסק בזה שפיזרו את ה... הכלל הזה שכתוב פה, זה כתב יד תימני שלא ראה אפלה, אבל אנחנו נראה שהוא מופיע בעוד כמה מקומות, שכל מקום שאתה יכול לתלות ברשעים תלה, הגיע לכלל הניסוח, כמעט היית אומר המקצועי שלו. זאת אומרת, בסוגיה הזאת, יש לרמח"ל מאמר חשוב מאוד בשם מאמר על האגדות. מאמר קצר, כמה עמודים הוא מופיע, כמו שיש ספר הדרכים, יש גם ספר המאמרים. ושם יש כמה מאמרים של הרמח"ל. ויש שם כמה כללים בענייני אגדות חז"ל. והכלל הנוגע לענייננו, וזה מפני הכלל שבידיהם, בידיהם של חז"ל. שבמעשי הצדיקים כל מה שיש לדרוש לשבח, צריך לדרוש לשבח. וברשעים להפך, שכך היא הקבלה, שכוונתו של הבורא יתברך, במילות שהכתיב, הייתה לרמוז על כל פרטי הרשע של הרשעים, ולבאר כל חלקי גנותם. ולהפך, בצדיקים להעלים כל מה שאפשר שיהיה בהם מהגנאי, ולבאר כל מה שבשבחם. ומי שרוצה לדרוש דרש אמיתי, צריך שילך לשיטת הכותב, שאז יסכים לדעתו, וזה פשוט. הוורט הזה של הרמח"ל הוא בהיר ועמוק. מה קשה לנו בדרך כלל שאנחנו עוסקים בזוגיה כזאת של סתומים? אנחנו, קרא את הכתוב כפשוטו, כתוב כפשוטו, כתוב היותירו אנשים, מה אתה הולך ואתה מספר על דתן ואבירם, מאיפה את זה הגיע לך? והיותירו אנשים, מה אתה עושה זה? למה? איזה מין זה, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן, הכל על הגיבנת הזאת שלו אתה מאמין את כל החסרונות שבעולם. אז לכאורה זה נשמע מלאכותי. אמר הרמח"ל, שמי שמבקש לדרוש דרש אמיתי, זאת אומרת, מי שמבקש ללמוד פשט עמוק בטקסט, מה זה דרש אמיתי? לדרוש, לחפש. יש פה דבר, מה התכוון פה הכותב? אז הוא אומר, צריך שילך לשיטת הכותב. מה התכוון הכותב כשהוא תיאר דמות מסוימת? התנ"ך, התורה, יש להם נוסף לכל גם מגמה חינוכית. אז הכותב התכוון להציג לפניך מודל חיובי, מודל לחיקוי, או לחיקוי או בהיפוך, לברוח ממנו. אז לשיטתו, זאת אומרת, בוודאי שכוונתו הייתה להראות דבר שאתה תוכל להפיק לקחים ממנו. ובמקרה שיש פה אישיות עם חסרונות, אז תגיד, נו, הוא אישיות חיובית, יש לו חסרונות, אז גם אני יש לי חסרונות. אז במה הוא יכול לשמש לי דוגמה? אז הוא אומר, ללכת לשיטתו של הכתוב. זאת אומרת, הכותב אכן הייתה לו מגמה להציג לפניך מודל שהוא כולו נקי, שהוא כולו זוהר. אז ממילא, כשאתה מבקש לתאר אותו, לדרוש אותו, להצטעצע בו, זה מהצרת הכוונות הבסיסית של הכותב, שאין פה חסרונות ויש פה מעלות, ובדיוק הפוך. אם יש פה דמות שלילית, אז היא שלילית לכל האורך. אנחנו עוד נראה כמה צורה שלילית יש לדתן ואבירם מכמה וכמה בחינות. אז במקרה המדרש הזה אמר כאן, אבל הרמח"ל כמובן עשה מזה כלל גדול, למרות שהמדרש עצמו גם אומר שזה כלל גדול, אבל הוא אמר את זה בגורם המזמן שיצאו מן העם, ואנחנו בהחלט יכולים להגיד שזה כלל המקיף הגדול. סתומים, ואם הם רשעים, אז הם מהחבורה הזאת, ואם הם משובחים, אז הם מהחבורה הזאת. יש לנו איפה דתן ואבירם עם הכלל הזה, וכדי להבין, הרי הם נכנסים אצלנו בפרשה בתוך הסוגיה. עובדה היא שלצורך על זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, השולחים אותנו לעבר הרחוק יותר, לדעת מה הם עשו במצרים. אז במצרים יש לנו כבר את דתן ואבירם. עכשיו נראה מה יש לנו להשלים את המודל השלילי הזה. כי הרי כתוב במדרש כל מה שאתה יכול לתלות. שני אנשים עיוורים ניצים. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל מקום שנאמר ניצים וניצבים אינם אלא דתן ואבירם. ושם הרן בנדרים על הגמרא הזאת עושה חשבון בדיוק גם מבחינת הלשון, למה הניצים והניצבים הללו זה חלק מן התיאור של הסיטואציה הזאת שהיא מחייבת את הדבר הזה. עיוורים ניצים, קראם ניצים על שם סופם, הם שאמרו דבר זה, הם שהותירו מן המן, הם היו שאמרו ניתנה ראש ונשוב במצרים, הם שאמרו על ים סוף. כאן ההתגוששות הזאת הייתה פעם אחת. מכיוון שהייתה פעם אחת, אז אתה כבר מדביק להם שהם ניצים מקצועיים? התשובה היא על שם סופם. כל מקום שהייתה מריבה, כל מקום שהיה איזשהו עניין, הם נמצאים בתוכמה. דבר אחר, ניצים שהיו מתכוונים להרוג זה את זה. כמה דכתיב, שוב, לשיטתו, תלה. כי ינצו אנשים יחדיו, אמר רב לזר במצווה של, במצות של מיטה הכתוב מדבר. מקום אחד במדרש, כתוב, שני אנשים עיוורים, שני אנשים עיוורים ניצים, ניצים. שראו ניצוצות יוצאות מעקבותיהם, ונוטלים עלילות לפני משה כדי שיגלה על ידן. אז הפשט הפשוט של הניצוצות הללו, יכול כמובן להיות תוך כדי מאבק. אם אתה יש לך בסוליות ברזלים, או יש לך בסוליות איזה חומר שמתחכך, עם האבן או עם הסלע או עם המאבק של פלויני, אז מהחיכוך הזה יוצאות ניצוצות. זה אפשר כמובן בפשטות לפרש. אבל כאן אפשר, יכול להיות שיש פה דבר יותר עמוק. זה הרי תעוזה גדולה, זה עוצמה של כוח. דתן ואבירם מתייצבים נגד משה. מאיפה הם לקחו את זה? כמה מקומות בחזל אנחנו מוצאים ש פלויני, שיצאו ניצוצות ממנו, בין אם זה כפשוטו, בין אם זה מדרשו, זה עדות לאישיות חזקה. זה אישיות לגדלות, גם גדלות ברשע. אבל זה לא נבח, זה לא מסכנים. דתן ואבירם יוצרים אידיאולוגיה נגד משה רבינו. האידיאולוגיה הזאת, עובדה היא, לא היה חסר הרבה שם בפולמוס של קורח, שמשה רבינו יצא נפסד. נכון הוא ששם זה הייתה תערובת של גישות חיוביות וגישות שליליות, רוחניס וגשמיס, אבל בכל מקרה, דתן ואבירם הם בחבורה הזאת. זה אולי מסביר שהחוט הזה של דתן ואבירם, יש בו ניצוצות. יש בו ניצוצות כאלה, יש פה איזה גיצים, יש פה איזה מרכיבים של יסוד יותר גדול, של איזה אש, של איזה עוצמה, שהיא הותירה אותם לכל אורך הדרך. דהיינו, ההתמודדות היא לא במוחין דקטנות, אלא בעוצמה גדולה. בהערה של הרב כשר יש כמה דברים לסוגיה שלנו. צא ולמד מדתן ואבירם הרשעים. מה לי לומר כן, דתן ואבירם הרשעים, אלא אין מי שאמרו למשה במצרים. כיוצא ואתה אומר, ויצא ביום השני מן השם, מכאן אמרו שכל מה שאתה יכול לתלות ברשע, תלהו. ובמדרש כתוב מי היו דתן וירם, ולמה כל מה שאתה יכול לתלות בראשי עם כלי. הם שמעו הדבר הזה, הם שותירו את המן, הם שאמרו נית הראש, הם שנחלקו עם קורח. כל מה שאתה יכול לתלות ברשע, תלה מן הרשע. כל מה שאתה יכול לתלות בצדיק, תלה מן הצדיק. שוב, לפי המשפט שהרמח"ל ניסח, זה מתיישב יפה על הלב. וכתב יד מדרש החפץ, והנה שני אנשים עברו נמצאים לזה תנתן וירם, והם שעמדו בכל מריבה ומירה. ולמה נשתיירו שני הרשעים האלו? אלא שעה שהוקעו המצרים בחושר, מתו רשעים הרבה מישראל. אמר כאן במדרש כתוב יותר, שמשה רבנו הוא לא פסיבי. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, זהו שבחן של בניך שאתה ממיתן תחילה? אמר לו, אני אניח לך שניים מהם. אתה, יהיה לך כבר סיפור לכל אורך הדרך. אתה תראה. זאת אומרת, יש פה כאילו תשובה עקיפה לבעיית שכר והעונש, מה קורה כשמשאירים שניים כאלה. משה רבנו היה יכול לחסוך את זה. אם...